נתחיל בעזרת השם את הדברי מוסר מפרשת השבוע בלי נדר, אז אני מקווה בלי נדר שנלמד במשניות נמשיך הלאה. פרשת שבוע, פרשת וישלח, בפרק למד ב' פסוק כ"ד, כתוב על יעקב אבינו: ויוותר יעקב לבדו ויאבק איש אמו עד עלות השחר, וירא כי לא יכול לו, ויגע בכף ירחו, ותקע כף ירך יעקב בהיאבקו עמו. ויאמר שלחני כי עלה השחר, ויאמר לו השלחך כי אם ברכתני. ויאמר אליו מה שמך, ויאמר יעקב. ויאמר לו יעקב יאמר עוד שמך כי אם ישראל, כי שרית עם אלוהים ועם אנשים ותוכל. וישאל יעקב ויאמר אגיד אנא שמך, ויאמר למה זה תשאל לשמי, ויברך אותו שם. ויקרא יעקב שם המקום פניאל, כי ראיתי אלוהים פנים אל פנים ותנצל נפשי. ויזרח לו השמש כאשר עבר את פנואל, וצולע לירחו. על כן לא יוכלו בני ישראל את גיד אנשי אשר על כף הירך עד היום הזה, כי נגע בכף ירך יעקב בגיד אנשי. אז כאן, בתשעה פסוקים האלו, מסופר על המלחמה של יעקב אבינו במלאך. כתוב בחז"ל שהאיש הזה שנאבק עמו, זה היה מלאך, זה לא היה איש. זה היה שר של עשיו בשמיים. שר מצד הלא טוב, השר של עשיו. ומי ניצח? כתוב בפירוש שיעקב ניצח. והמלאך עצמו אמר לו בפסוק כ"ח, ויאמר לא יעקב יאמר עוד שמך, כי עם ישראל, כי שרית עם אלוהים עם אנשים בתוכל. אחרי זה השם בך קיים את השם הזה. בפרק למד ה', פסוק י', פסוק ט' וי', וירא אלוהים אל יעקב עוד בבוא מפדן ארם, ויברך אותו, ויאמר לו אלוהים שמך יעקב, לא יקרא שמך עוד יעקב, כי אם ישראל יש שמך ויקרא את שמו ישראל. אז יעקב אבינו ניצח, אבל עם כל זה, היה משהו של הצלחה למלאך הרע, בתקע כף ירך יעקב בהיאבקו עמו. ועל זה כתוב, על כן לא יוכלו בני ישראל לגיד אנשי אשר על כף הירך עד היום הזה. כי נגע בכף ירך יעקב בגיד אנשי מסביר הגרא, בביאור הגרא לתיקוני זוהר מה הכוונה של הדברים. וכל המאכלות שהתורה אסרה אותם לאכול, הכוונה שבאותם מאכלים יש כוחות רוחניים רעים. והגיד אנשי שבכל בהמה שצריך להוציא אותו, שאסור לאכול אותו לאו דאורייתא, על ידי שהמלאך הרע הצליח נגד יעקב בגיד הזה, זה גרם פגם בכל הגיד אנשי של כל הבהמות לעולמי עד. אלפי שנים, מיליונים על גבי מיליונים של בהמות, פעם אחת של משהו, של הצלחה למלאך הרע. אגב שבאופן כללי המנצח היה יעקב אבינו. ובתשובות הרשב"א במבואר, שהפגם הוא גם בגיד אנשי של כל בן אדם. כל היהודים, ואפילו כל הגויים, דורי דורות, הכל על ידי משהו של ניצחות, זה היה מלחמה רוחנית. רואים כמה המחיר של כישלון רוחני, אפילו הקטן ביותר, ואפילו באונס. מצד שני, כשהוא הניצחון גם הרוויח, כתוב שהשתנה שמו מיעקב לישראל. מסביר הגרא, יעקב בגימטריה 182, ישראל בגימטריה 541. ההפרש בין זה לזה שין נונטט כמניין שטן. שהמלאך הרע שנלחם ביעקב היה מצד השטן. שהיה בו שין נונטט אורות שבועים. שעל ידי המלחמה שיעקב ניצח אותו, הם עברו מהצד של עשיו לצד של יעקב. אז הרווח הוא גדול מאוד. זה עד כדי כך שזה שינה את השם של יעקב אבינו, הניצחון הזה. מבואר בכתבי אריז"ל שההבדל בין יעקב לישראל זה אורות גדולים ועצומים מאוד מאוד. אבל עם כל זה, הקצת ניצחון של הצד השני היה נזק גדול. וכתוב בחז"ל שזה גרם הרבה נזקים לעם ישראל, הרבה מהצרות שעם ישראל עבר, היה מכוח הניצחון הקטן הזה שהיה למלאך הרע. אז אנחנו צריכים להיאבק כל הכוח תמיד, למצות את המקסימום של הכוחות, להצליח בעבודת השם. אנחנו קרובים לימי החנוכה. היה רב גדול, רב חיים פנחס שיינברג זצ"ל, מחבר ספר טבעות החושן ועוד הרבה ספרים. אגב, בשכונת מאטרסדורף נפטר לפני שנים אחדות. אז הוא היה רגיל לומר שחנוכה בא ללמד אותנו שברוחניות תמיד יש ניסים. הטבע של הרוחניות זה ניסים. ובאמת, שורש הדברים כתוב כבר בדור הגל תיקוני זוהר. הגרא אומר הרי שכל מה שכתוב בחומש על אדם הראשון, אברהם, יצחק, יעקב, משה רבנו, בכללות עם ישראל, זה חוזר בכל דור ודור. והרי מה שכתוב בחומש, ניסים נוראים שזכרו עם ישראל. אז איפה זה קיים היום? אומר הגרא, זה קיים בתורה. בהצלחה בתורה יש ניסים למעלה מדרך הטבע. אדם צריך לעשות את ההשתדלות מצדו כמה שיותר, ומהשמיים מסייעים להצליח. הוא חיבר סדרת ספרים הרב שיינברג, שהזכרנו סדרת ספרים גדולה בשם טבעות החושן, ספרים חזקים. הוא היה אומר לילדים, היו באים לילדים לקבל ברכה, היה אומר להם, גם אתה יכול לחבר כאלו ספרים. והם מתפלים, איך הם יכולים? לא כמובן, לא כשהם ילדים, אבל איך הם יכולים? אז הוא אמר להם, אתם חושבים שאני כן יכול? גם אני לא יכול. התחלתי ומהשמיים עזרו, עד שזה נהיה. עד שאתם תעשו, גם מהשמיים יעזרו. יש סייעת לדשמיה גדולה מאוד בכל מה שקשור לעבודת השם. כל מי שמתאמץ בעבודת השם יכול לראות ישועות למעלה מדרך הטבע להצליח, אבל להיות עקשן. וכמה שאדם מתאמץ מצידו למעלה מהטבע, אז גם ההצלחות שהוא זוכה הן הצלחות למעלה מהטבע. כל מאמץ למעלה מהטבע מביא הצלחות למעלה מהטבע. זה הכלל בעבודת השם. כמובן, צריך לשמור על הבריאות, אני לא אומר לגמרי ללכת נגד כל כוחות הטבע במאמצים, אבל יש אפשרויות להתאמץ למעלה מהטבע גם באופן שלא פוגע בבריאות. זה הסוד של ההצלחה הפלאית בעבודת השם. כל גדולי ישראל הלכו בדרך הזאת. אדם מתאמץ, מהשמיים פועלים שהוא יצליח להספיק הרבה, שיצליח הרבה זמן ללמוד, הרבה זמן להתפלל, כל הדברים הטובים תלויים בסייעתא דשמיא. נעבור בלי נדר ללימוד המשניות. אנחנו עושים מסכת פאה. פרק ג' משנה א', מלבנות התבואה שבין הזיתים. היה ערוגות של תבואה בין עצי הזית. ואלה במקרה מלבנות, הם עשויים בצורה של מלבן. בית שמאי אומרים פעם מכל אחד ואחד, בית הלל אומרים מאחד על הכל. זאת אומרת, בית שמאי אומרים מכל מלבן ומלבן, צריך להפריש פעם בפני עצמה. כי עצי הזית מפסיקים בין מלבן למלבן, ובית הלל אומרים מאחד על הכל. ומודים שאם היו ראשי שורות מעורבים, שהוא נותן פאה מאחד על הכל. אם ראשי השורות מתערבבים מזה לזה, זאת אומרת, אם הקצה של כל ריבוע נוגע בקצה של הריבוע האחר, כולם מודים שנותן פאה מאחד על הכל. אז נראה בלי נדר ברמב"ם איך הוא פוסק את זה להלכה. הרמב"ם בהלכות מתנות עניים, פרק ג' הלכה ח', הזורע שדה שיש בה אילנות, אף על פי שהיא מלבנות, מלבנות בין האילנות, ואין כל הזרע מעורב, נותן פאה אחת לכל השדה. שדבר ידוע ששדה אחת היא, ורק מפני מקום האילנות נחלק הזרע. הלכת את, במה דברים אומרים כשהיו האילנות כל עשרה בתוך בית שאה? אבל אם היו כל עשרה אילנות ביותר מבית שאה, הרי זה נותן פאה מכל מלבן ומלבן, שהאילנות מרוחקים הרבה, ולא מפני האילנות זרה מלבנות מלבנות. אז אומר, בדרך אמונה של הרב קניבסקי, שמה רואים ברמב״ם? שאם אחד סתם יזרע שדה מלבנות מלבנות, דיינו ארוגות ארוגות, צריך לתת פאה לכל אחד ואחד. רק פה שיש סיבה למה זה מופסק, בגלל האילנות, לכן נותן פאה אחת על הכל. ולכן הוא אומר, שאם זה היה, הוספה שמוסיף בשם הזה על פי הירושלמי, שאם היה אילנות מפוזרים יותר מעשרה בבית שאה, אז נותן מכל מלבן ומלבן. שלא בגלל האילנות הוא זרע מלבנות מלבנות. אבל אומר שרוב הראשונים חולקים על הרמב״ם, וסוברים שהרוגות זה לא נחשב מפסיק. וכל הנדון כאן שהאילנות מפסיקים. אם זה זרוע מתה עשרה לבית שאה, אז האילנות לא מפסיקים. ואם זה זרוע פחות מיוד לבית שאה, זה כמו גדר שמפסיק. שקצת להבין את הסברה. למה כשזרוע פחות ברצף, אז יותר מפסיק? אז ההקבלה הזאת של הרמב״ם שתלוי בעשרה לבית שאה, זה לקוח מהירושלמי. אז נחזור שוב בלי נדר, אומרת המשנה. מלבנות התבואה שבין הזיתים, בית שמה אומרים פאה מכל אחד ואחד. בית הלל אומרים מאחד על הכל ועל אחר כמו בית הלל. מודים שבית שמה ובית הלל שמה ראשי שורות באופן שנותן פאה מאחד על הכל. וכתוב בירושלמי הקבלה בזה שדווקא עם זרוע עשר זיתים בבית שאה. אבל זה מפוזר יותר מזה. 10 זיתים ביותר בית שאה. כמה זה בית שאה? בית שאה זה 50 אמה על 50 אמה. אמה כבר הסגר מוקעה פעמים, לפי החדוש זה קרוב ל-60 סנטימטר, לפי הרבנה זה 48 סנטימטר. חסר המשכן, הגמרא אומרת, הייתה בית שאה. דהיינו, החסר של המשכן הייתה 100 אמה על 50 אמה. ולפני המשכן היה 50 על 50 ריק. ואחרי זה המשכן, והשאר מסביב למשכן. עשרים אמה מכל צד. המשכן היה אורך למד אמה, ורוחב עשר אמה. אז אם הוא נמצא במקום שרוחבו 50, אז אם הוא נמצא ב-50, הם מחלקים את חצר המשכן עם 100 אורך ממזרח למערב, על 50 מצפון לדרום. חצי מזה פנוי ריק לגמרי, ובחצי השני, החצי המזרחי של החצר פנוי לגמרי, זה 50 על 50. והחצי המערבי, בקצה המזרחי שלו המשכן 10 על למד, אז מכל צד נשאר 20 אמה. כעת, אם יש מלבנות תבואה בלי זיתים, אז לדעת רמב״ם, לדעת רמב״ם, פאה מכל אחד ואחד גם לפי בית הלל, ולדעת הרש של רוב הראשונים, וזה לכולי עלמא, פאה אחת על הכל. הלאה, משנה בית המנמרת שדהו, ושיער כלחים לחים. מה הכוונה? הייתה לו שדה, והוא ליקט מחלק מהמקומות. ושיער כלחים לחים, אלו שעוד לא התבשלו. נותן פאה לכל אחד ואחד. דהיינו, כשהוא חוזר ללקט את הכלחים, הלחים שהוא שיער, הוא נותן פאה לכל אחד ואחד. זה רב עקיבא אומר. רב עקיבא אומר, נותן פאה לכל אחד ואחד. וחכמים אומרים, מאחד על הכל. ומודים חכמים לרבי עקיבא בזרוע שבט או חרדל בגימל מקומות. שבט זה צמח תבלין רחני, וחרדל זה מה שאנחנו קוראים חרדל. אז אם הוא זרוע אתה מגיע למקומות שהוא נותן פעם מכל אחד ואחד, ככה היה הדרך לזרוע אותם קצת קצת בנפרד, כיוון שלא משתמשים בזה הרבה, זה רק תבלינים. אז כל ארוגה יחשב דבר אחד. זאת אומרת, אף מי שחכמים סוברים שבמה שנשאר כלחים, כלח אחד פותר את הכל, זה לא נחשב כל דבר בפני עצמו כרבי עקיבא, אבל בזריעה של שבט או חרדל שזורים קצת קצת בכמה מקומות מעיקרה, וזה הם יודעים שכל מקום נחשב בפני עצמו. אז רשום משנה בית המנמר אצלה הוא שיער כלחים לחים. רבי עקיבא אומר, נותן פעה מכל אחד ואחד, וחכמים אומרים, מאחד על הכל. ומודים חכמים לרבי עקיבא בזורה שבט או חרדל בגימל מקומות, שנותן פעה מכל אחד ואחד. משנה ג' המחליק בצלים לחים לשוק, ומקיים יבשים לגורן. זאת אומרת, יש לו בצלים, והוא לוקח חלק מהם, כשהם עוד לחים, למכור בשוק, והוא מקיים יבשים, הוא משאיר בצלים היבשים, לאסוף אותם בשעת הגורן. נותן פעה לאלו לעצמן ולאלו לעצמן. זה עכשיו כמו שני קצירות נפרדות. וכן באפונים, וכן בקרם. יש אחד שבוצר ענבים למכור בשוק, ומניח ענבים אחרים לעשות אותם יין או צימוקים. אז כיוון זה שתי קצירות נפרדות, צריך הפרשת פעה לכל קצירה בפני עצמה. פעמיים הוא מפריש פעה. המדל, אם הזרעים צפופים מדי, אז תולשים חלק כדי שמה שנשאר יוכל לצמח טוב, נותן מן המשוער על מה ששיער. זאת אומרת, הקצירה שנעשית כדי לדלל פתורה בכלל. כי זה לא קצירה חשובה, זה רק בשביל לתקן את מה שנשאר. אז מה שנשאר הוא נותן רק לפי אחד מ-60 על מה שנשאר. אבל על מה שהוא לוקח בשעה שהוא מדל, פתור מפה. והמחליק מאחת יד, אם הוא לוקח הרבה ממקום אחד, שזה לא בשביל לדלל, אז כבר תחילת הקצירה. אז נותן לי מן המשוער על הכל, כי פעה לכתחיל המפרישים בסוף, אז נותן 1.60 מהכל, כי זה שתי חלקי קצירה אחת. אז נרשום לי נדר משנה ג', המחליק בצלים לחים לשוק, ומקיים יבשים לגורן. נותן פה לאלו לעצמנו ולאלו לעצמנו, וכן באפונין וכן בקרן. המדל נותן מן המשוער על מה ששייר, והמחליק באחת יד נותן מן המשוער על הכל. אומר הרמב״ם, סדבר ג' לאחר ג' מטות עדים, שדה שזרעה בצלים או פולים או אפונים וכיוצא בהם. והיה בדעתו למכור בקצתן נכין בשוק, ומניח בקצת לשדה יבש ויעשה בנו גורן, חייב להניח פעה לזה שמוכר לך בפני עצמו, לזה שקוצר אותו יבש בפני עצמו. הרמב״ם פרק ג' הלכה כ"ג כותב, הבוצר את מקצת כרמו מכאן ומכאן כדי להקל מעל הגפן עד שימצאו שאר האשכולות רווח ויוסיפו, הוא הנקרא מידל. וכבר בארנו שהבוצר מרוח אחת אינו מידל, וכך נותן לנשא פעה ראויה לכל ואף משבצר לשוק, אבל מידל למכור בשוק אינו נותן פעה לזה שידל. הידל להביא בביתו נותן מאנשר שניח דוח פאה אחת, הראויה לכל. אז יש פה חידוש ברמב״ם. מה למדנו במשנה? המדל נותן מהמשוער מה ששייר, והמחליק מאחת יד נותן מהמשוער על הכל דיין. אם אחד קוצר קצת מכל מקום כדי שיהיה רווח שהשאר יצמח טוב, אז משהו הקצירה הראשונה, כיוון שהיא לא נועדה לצורך עצמה אלא לצורך הצלחת מה שנשאר צומח, אז הקצירה הראשונה פתורה לגמרי. הרמב״ם בזה עצמו מחלק שבמה דברים אמורים, אם זה היה עבור למכור את מה שהוא מדל בשוק, אבל אם לוקח את זה לבית יש לזה חשיבות יתרה, וחייב גם זה, מלא מפריש אחר כך, על הכל. מה הסברה לחלק ביניהם? מה שאדם לא קוצר על דעת לאכול, אפילו שיש לו מטרה עיקרית לדלל כדי שמה שנשאר יצמח, אי אפשר לומר שזה לא נחשב קצירה. אם זה קצירה לשוק, אז הוא קוצר בעצם בשביל לדלל. יש לו עכשיו פירות ביד, מה עושה? אז הוא מוכר אותם בשוק. אז זה עדיין נחשב שעיקר הקצירה, זה עבור לדלל, וזה לא קצירה חשובה. אבל אם הוא ממש אוכל אותם בעצמו, אי אפשר להגיד שהחשיבות של הקצירה הזאת בטלה. זה שיטת הרמב״ם. אבל מביא בזה אמונה, שהרבה ראשונים חולקים על הרמב״ם מסוברים, כל שהמטרה האמיתית זה לדלל, בין אם הוא לוקח את זה הביתה, בין הוא מוכר בשוק, זה פטור מפה החלק שהוא קוצר בדילול הראשון. והמחליק מאחת יד, נותן מן המשוער לכל הכוונה, אם הוא לוקח הרבה מצד אחד, אז זה לא במטרה לדלל, אז הכל חייב. ולמה שנשאר הוא מפריש לפי אחד מ-60 על הכל. משנה ד', פרגים משנה ד', האימהות של בצלים, עשרת פאה פרגים משנה ד', האימהות של בצלים חייבות בפאה ורבי יוסי פותר. למה רבי יוסי פותר? ההלכה לא כמו רבי יוסי, צריך להבין את הטעם שלו. מדובר פה במצלים גדולים, שמניחים אותם לגדל זרע, ועל ידי שהם משתאים בארץ הרבה זמן, הם לא ראויים לאכילה רק על ידי הדחק. אז לכן פותר רבי יוסי. זה לא קצירה חשובה, אבל ההלכה לא כמותו, סוף סוף אוכלים את זה על ידי הדחק. מלבנות הבצלים שבין הירק, רבי יוסי אומר פעם מכל אחד ואחד, אנחנו אומרים אחד על הכל, זה דומה למחלוקת, שהיה לנו במשנה א', בין בית שמאי לבית הלל, במלבנות התבואה שבין הזיתים, אותה דבר במלבנות הבצלים שבין הירק. מה הכוונה שבין הירק? הרי בצלים זה גם כן ירקות. בלשון המשנה בדרך כלל ירק, הכוונה לירקות עלים. למדנו במשנה במסכת ברכות, תחילת פרק, כיצד מברכים. כתוב, על פירות, על כיצד מברכים על הפירות, על פירות האילן ומרבורי פרי העץ, חוץ מן העין שעל העין ומרבורי פרי הגפן, ועל פירות הארץ ומרבורי פרי האדמה, חוץ מן הפת שהפת ומרבורי לחם מן הארץ, ועל ירקות ומרבורי פרי האדמה, עבודו ומרבורי מן הדשאים. אז מה? התנא מחלק בין פירות הארץ לבין ירקות, בין שתיהם לדעת הנקה באותו הדין, שאין מברך מרבורי פרי האדמה, אבל זה שתי סוגים. ורבי יהודה בסוג השני חולק ומרבורי מן הדשאים. מסביר את זה דרך בן יונה, מה הכוונה? ירקות, הכוונה מה שאנחנו קוראים היום ירקות עלים. ופירות הארץ, זה מה שאנחנו קוראים שאר ירקות, כמו תפוחי אדמה, מלפפונים, שזה פרי שנאכל, לא רק עלים שנאכלים. אז זה הכוונה, מלבנות המצלים שבין הירק. רבי יוסי אומר פעם מכל אחד ואחד, ואנחנו אומרים אחד על הכל. עכשיו, משנאי, האחים שחלקו. זאת אומרת, היה אבא שנפטר, רחמנא ליצלן, והוריש את הנכסים לשתי אחים. והם התחלקו בנכסים. נותנים שתי פאות. זאת אומרת, כבר הייתה חלוקה. בהתחלה כשהוא נפטר, לפני שחלקו, הכל מעורב, זה כמו שותפים. הירושה חלה ביחד על כולם. אבל אחרי זה, הם חלקו. אז נותנים שתי פאות, זה כמו שתי אנשים שיש להם לכל אחד שדה, בנפרד. חזרו ונשתתפו, נותנים פאה אחת. שניים שלקחו את האילן ביחד, נותן פאה אחת, לקח זה צפונו וזה דרומו, זה נותן פאה לעצמו וזה נותן פאה לעצמו. זאת אומרת, כששתי אנשים קונים מאיש אחד עץ, יש שתי צורות. יש צורה שהעץ כולו שייך לשניהם, ויש צורה שאחד אומר, אני קונה את החצי הצפוני, והשני אומר, אני קונה את החצי הדרומי. אז אם שתיהם קנו יחד את כל הילה, אז הם נותנים פאה אחת, אבל אם כל אחד לקח חצי מסוים, והשני את החצי השני, אז זה נותן פעה לעצמו, זה נותן פעה לעצמו. ברמב"ם, בפרק ג' הלכה כ', שניים שלקחו אילן אחד, נותנים מפה אחת. לקח זה צפונו וזה דרומו, זה נותן פה לעצמו וזה נותן פה לעצמו. אז יש כאן חידוש גדול שאילן אחד מתחלק לשתיים. כי אם נותנים ממנו פאה אחת, הרי אמרנו שבדרך כלל, הדרך הנכונה זה לתת את הפאה בסוף השדה. אז זה אומר בדרך אמונה שבאמת, מי הם קוצרים בזה אחר זה, אז האחרון ייתן את הפאה על הכל. בלב אחרי הפאות הם של שניהם. בהלכת את זין, כותב הרמב"ם פרקים להלכת את זין, מתותנים. האחים שחלקו נותנים שתי פאות, חזרו ונשתתפו נותנים פאה אחת. אז יש כאן דבר מעניין. כתוב במשנה שתי חלקים. חלק ראשון במשנה, האחים שחלקו נותנים שתי פאות, חזרו ונשתתפו נותנים פאה אחת. אז מה רואים? אף על פי שהם היו שותפים מכרע, כי כשאבא נפטר, הם היו שותפים. אחרי זה הם חלקו, נותנים שתי פאות. חזרו ונשתתפו נותנים פאה אחת. אחרי זה שניים שלקחו את האילן, נותנים פאה אחת. לקח זה צפונו וזה דרומו, זה נותן פאה לעצמו, זה נותן פאה לעצמו. אז מביא בדרך אמונה שיש סוברים. בדין המחודש הזה, שבאילן אחד חצי נותן רובן וחצי נותן שמעון שתי פאות, זה דווקא בשתיים שלקחו את האילן. אבל אם הם היו שותפים ואחר כך הם חלקו את השותפות, כמו בחלק הקודם של המשנה, אז פה לא יקנו שתי פאות. דווקא בשדה אנחנו אומרים שאפילו אם הם היו שותפים, ואחרי זה חלקו נותנים שתי פאות, כי שדה כל חצי זה דבר בפני עצמו, אבל אילן שהאילן מחבר את זה, אז דווקא הם מלכתחילה הם נכנסו בזה בשותפות, אז שזה לקח צפונו וזה לקח דרומו, אז זה נותן פאה עצמו, נותן פאה עצמו, אבל אם חלקו, לא. לכן המשנה שינתה, במשנה היא כתובה אחים שחלקו נותנים שתי פאות, אז נותפו נותנים פאה אחת. בבבה השנייה, כתוב שתיים שלקחו את האילן, נותנים פאה אחת. אחרי זה היה אפשר טוב, ואם חלקו, נותנים שתי פאות, כמו במשנה הקודמת. לא. כתוב לקח זה צפונו, זה דרומו, זה נותן לעצמו, נותן פאה לעצמו. כי אם היה כמו במשנה הקודמת, בבבה הקודמת, שהם חלקו, אז כיוון זה אילן אחד, ובהתחלה הם משותפים, אז נותן רק פאה אחת. אז כך הוא לומד בדעת הראש בדרך אמונה. אבל הוא אומר שכמה פוסקים חולקים על זה. הרש סירה לא כותב שאין לזה הכרח, ושמאגרה נראה לו כך. אז מה יש לנו כאן? איזה דינים מוסכמים, ואיזה דינים שנויים במחלוקת? בשדה, גם אם היו קודם מחוברים ואחרי זה חלקו, ודאי שנותנים שתי פאות. באילן, אם כתחילה לקחו חצי חצי, אז נותנים שתי פאות. אבל אם נשתתפו, היו שותפים, ואחר כך חלקו, זה צפונו וזה דרומו, אז זה מחלוקת, אם גם בזה יש את הדין של המשנה, זה נותן בעצמו, נותן בעצמו, שפה כבר שיש קרטל לטיבותה, גם שקודם היו שותפים, וגם זה אילן אחד, אז אף עוד מי שחלקו, נותנים רק פאה אחת. המוכר כלכי אילן בתוך שדהו. נותן פאה מכל אחד ואחד. אמר רבי יהודה, מתי בזמן שלא שיער בעל השדה, אבל שיער בעל השדה, הוא נותן פאה לכל. אומר הרמב״ם, המוכר מקומות, מקומות מסדהו לאנשים הרבה. אם אחר כל השדה, כל אחד ואחד נותן פה אחת מחלקו שכך. ומתחיל בעל השדה לקצור, ואחר מקצת ישיר מקצת, בעל השדה נותן פה הראויה לכל. שכבר שהתחיל לקצור, נתחייב בכל. ואם אחר התחילה, מפריש הלוקח על מה שלקח, ובעל השדה על מה שישיר. אז מסביר הברטינורה שדברי הרמב״ם זה כדעת רבי יהודה, ורבי יהודה לא בא לחלוק על תנא קמא אלא לפרש. המוכר כלחילן בתוך שדה הוא נותן פעם כל אחד ואחד, אם הוא מכר את כל השדה חלקים חלקים, אז כל אחד ואחד מהלקוחות נותן פעם שלו. ואז זה בא עבודה ואומר, מתי? תלוי. כל זה כשמכר את כל השדה. אבל אם חלק מהשדה הוא השאיר לעצמו, והוא התחיל לקצור לפני המכירה, אז כבר חל החיוב עליו, על הכל, והוא מפריש על כולם. זה חידוש אף על מי שהתקעה, הפרשה עושים בדרך כלל בסוף, והוא מחר לפני סוף הקצירה, הוא כבר חייב על הכל, והוא חייב פעה על הכל אחד, מ-60 על הכל. יש כאן תוספת חידוש, כי ראינו בתחילת הפרק, בתחילת המסכת, שמדאורייתא אין שיעור לפעה, ורק חכמים נתנו את השיעור. אז ככה מדאורייתא הוא יוכל להפריש משהו על הכל. וחכמים הם שקבעו שהוא צריך 1 מ-60, אף על פי כן צריך 1 מ-60, גם על כל משהו מוכר. אבל בתנאי שהוא התחיל לקצור לפני המכירה. אבל אם הוא קודם מחר נשאיר לעצמו חלק ואז הוא קוצר אותו, אז נשאר לקבוע ברשע שכל אחד ואחד מפריש לעצמו. עכשיו, מאיזה שיעור של קרקע חייבים פאה? אז זה מדברת משנה ו'. רבי אליעזר אומר, קרקע בית רובע חייבת בפאה. מה זה בית רובע? רובע של קו. ופה הכוונה שראוי לזרוע ברובע הקו. רבי אליעזר אומר, העושה שעתיים. מה למה הוא בלשון, העושה שעתיים? הוא לא הולך לפי כמה זורעים, אלא כמה זה מוציא. קרקע שמוציאה שעתיים. לדעת כמה זה שיעה וכמה זה קו, אז יש סימן שעוזר מאוד לזכור את השיעורים של תורה. אסקלב גודו. אסקלב, ראשי היתיבות, א', ס', ק', ל', ב', דהיינו איפה, שיעה, קו, לוג, ביצה. גודו זה ג' ו', ד' ו'. דהיינו איפה זה ג' שיעים. שיעה זה 6 קבין. קו זה 4 לוגים. לוג זה 6 ביצים. ביצה כמה זה? הגודל, נפח, לא לפי משקל, לפי נפח, נפח של ביצה. על זה יש מחלוקת עם נפח של ביצה של ימינו, או שאומרים שהביצים של ימינו התקטנו, ובזמן חז"ל הביצים היו בערך כפול מביצים של ימינו. אז רבי אליעזר אומר, קרקע בית רובע חייבת בפאה, דהיינו קרקע, שזורעים בה רובע הקו. רבי יהושע אומר, העושה שעתיים, קרקע שמצמיחה 2 שיעים. רבי טרפון אומר, 6 טווחים. רבי יהודה בדר אומר, כדי לקצור ולשנות. מה הכוונה לקצור ולשנות? דרך הקוצרים, אומר אברטון, לא אוחז לא כפו מן הקמה וקוצר, ואחר כך עוד פעם, אז כמו כתוב בפסוק, שלא מילא כפו קוצר, פעמיים שתי פעם כף יד מלאה. רבי עקיבא אומר, קרקע כלשהו חייבת בפאה ובביקורים, חייבת בפאה. והרמב"ם פוסק הלכה כמו רבי עקיבא. אף על מי שכתוב במשנה, שהלכה כרבי יהודה בן פטירה. אף על פי כן ההלכה היא כמו רבי עקיבא. למה באמת? היא מפורש במשנה שהלכה כרבי יהודה בן פטירה. אני יודע, אבל כך הרמב"ם פוסק להלכה, שקרקע כלשהו חייבת בפאה. בדרך אמונה מביא מערכו שולחן שאפילו עציץ נקוב חייב בפאה. כי עציץ נקוב יש לו דין של קרקע לכל דבר. ומה הדין עציץ שאינו נקוב? אז מן התורה פטור, כי עציץ שאינו נקוב אין לו דין קרקע. מה הדין מדרבנן? אז באמת לא ברור, בדרך אמונה בלכות מתנות עניים פרק א', סעיף קטן, בשער הציון עוד קוף למדי, הוא כותב שבמנחת חינוך משמע שמדרבנן חייב, וצריך עיון. ותוספותן ששם בפאה פרק א' שדעת בשם לחם שמיים, משמע אפילו מדרבנן פטור, ואין בה ביאור הלכה. הוא מביא ראה מגמרא במדחות תפיין עמוד א', שהיה פשוט לגמרא של עניין כלאיים מדרבנן יש איסור בעציץ שאינו נקוב. הגמרא שואלת פשיטה, שלא צריך ללמד אותנו את זה. ממש בזה לומדים מתרומות מעשרות לכל דבר, לגבי תרומות מעשרות, בעציץ שאינו נקוב, פורש במשנה שחייב מדרבנן. אז זה שהגמרא פשיטה כלאיים משהו של כל מצוות להיות בארץ. הבעיה שבחזוניש בסביעית סימן כפיו סביב קטן ד', הוא דן אמר שאולי שביעית לא נגיד בעציץ שאינו נקוב. באמת שבהגמרא במנחות תפיין עמוד א' מהירים, כי מדומן בספר חידושים ברורים, על דברי החזון איש שלו. זו, יש בדין עציץ, יש עציץ נקוב דינו מדאורייתא לכל דבר כקרקע. עציץ שאינו נקוב מדאורייתא הוא לא כקרקע, מדרבנן, לגבי תרומות מעשרות מפורש במשנה, שיש לו מדרבנן הוא חייב. זה משנה מסכת דמאי. זה במשנה מסכת דמאי. עציץ נקוב, הרי זה כארץ. תרם מהארץ על עציץ נקוב, מהעציץ נקוב על הארץ תרומות התרומה. ושאינו נקוב על הנקוב, תרומה ויחזור ויתרום. מן הנקוב עד שאינו נקוב תרומה, ולא תחת הצלצייה תרומות מעשרות. אז מהמשנה הזאת לומדים שהציץ שאינו נקוב אף פעם שמדאורייתא פטור מדרבנן חייב. כי מה אמר? משנה נקוב על הנקוב. תרומה ויעזור ויתרום. או מן הנקוב עד שאינו נקוב תרומה, ולא תחת הצלצייה תרומות מעשרות. אז מדרבנן כן יש לזה שם של גידולי קרקע להתחייב. אז השאלה מה הדין לדברים אחרים? אז לגבי שביעית, אחז וישתן בזה בשביעית סמן גבב, סיב קטן ד' את המשנה הזאת בדמאי מובאת בכמה מקורות בש"ס, ביבמות דף פ"ט, בקידושין דף מ"ו, במנחות דף עין. חזון איש בסימן כ"ו, סעיף קטן ד', חזון איש מביא בעצמו את הראייה מהגמרא במנחות עין עמוד א', שבגמרא נראה שלומדים מתרומות מעשרות לכל דבר, כי הגמרא במנחות אומרת לגבי כלאיים. אמר שמואל, אז הוא ראה כלאיים בעצת שאינו נקוב אסור. זאת אומרת שמדרבנן זה אסור, אמר הבעיה בשביל מה שמואל לא כמכת מרדות מדרבנן שפיר, אלא אסור מהקבע הזמן מדרבנן נאב וסגרת נינת רם שאינו נקוב על נקוב תרומה ויחזור ויתרום. אז פשיטה, שיש איסור דרבנן בכלאיים, והציץ שלא נקוב. אז אומר חזון איש שזה מהשם ככה, שגם לשביעית יש לו, אומר זה לא הכרח, כי אולי כאילו בגלל חיי נפש. מבין שברמב״ם כתוב בפרק ג' כלאיים אחד קצת וכן הזרועה בעצם שלא לקחו במונח בקרם לא קידש הוא מקין אותו מכת מרדות אבל הציץ לגבור הוקה אז מה רואים? אף על פי שמדרבנן אסור לעשות את זה אבל זה לא נאסר בענה אז לא לגמרי ישבו את זה מדרבנן לכלאיים זה משנה במסכת כלאיים סוף פרק ז', הציץ לקוב מקדש בכרם, ושאינו נקוב אינו מקדש. רב שמעון אומר, זה וזה אוסרין ולא מקדשים. ואנחנו פוסקים להלכה כמו תנא קמא, הציץ לקוב מקדש בכרם, שאינו נקוב אינו מקדש. משנה מפורשת בכלאיים פרק ז', משלחת. ולעניין איסור, מבואר במנחות דפיים עמוד א', שזה כן אסור. אסור לעשות את זה. עד שמעון אומר, רמב"ם שוקי אותו מכת מרדות, אם עשה את זה. אז מה רוצה שלגבי שביעית, אז אין הכרח מה הדין. אבל מזכירה שלו, אבל חלילה להקל להציץ שאינו נקוב. אומר, יש מקום לדון, הלכה למעשה, חלילה להקל. גם בחזוי סימן כף ב' סיף קטן א' הוא דן בזה. בשתי מקומות סימן כף ב' סיף קטן א' וסימן כף ו' סיף קטן ד'. תראה ים ממנחות תפעי נמדת ורק במקום השני. הוא מביא שברדבז על הרמב"ם בהלכות שמיטה פרק א' הלכה ו' מפורש זה אסור דרבנן. אומר אבל בגמרא אין ראיה לזה. חדש רק דן מעדין בהציץ נקוב, הציץ שאינו נקוב בתוך בית. האם בזה אפשר להקל? כי בתוך הבית מעדין, האם נוהג שביעית, יש ירושלמי באורלה שמסופק בזה. אז הפעת השולחן דן לומר שבשביעית בזמן סדר רבנן אפשר להקל. אז החזון יש מוסיף שאם מדובר לא ממש לזרוע בתוך הבית, אלא הציץ שאינו נקוב בתוך הבית, אז יש מקום לדון יותר להקל. כי כל הדין שהציץ שאינו נקוב, אסור בכלל מדרבנן, לא מפורש. וגם, נוסף שזה ודאי יהיה רק דרבנן. ככה לגבי שביעית בזמן זה יש שיטות דאורייתא, אפילו שהיה לך דרבנן, יש שיטות דאורייתא. אבל, להציץ שלא נקוב זה ודאי רב דרבנן, זה יהיה תרי דרבנן. אז זה אומר, איך שהציץ בבית, אם זה אומר, זורי הבית דרבנן, שבאת בהציץ שלא נקוב לא גזרו, כמובן, גם בזורי אינו אלא דרבנן. אחרי שכבר ראה זה כן, בעד שכן להקל בזורי בבית, המקל בהציץ שאינו נקוב בבית, יש לו במה לסמוך. אומר בסמן כפיו סקדן דו, הוא כותב, ואף בעציץ שאינו נקו בבית, הדעת נוטה להחמיר, אלא מי שסומך על הפעת השולחן בעציץ שאינו נקו בבית, אין לנו כוח למחות ויש להם מי שיסמכו. כיוון שאין עציץ שאינו נקו מפורש בגמרה, ומה שאינו מפורש בגמרה, נהגי הפוסקים לסנף זה לכולה. אז דעתו שמעיקר הדין, הדעת נוטה להחמיר, גם בהציץ שאינו נקוב בבית, אבל זה מי שרוצה לסמוך להקל, יש לו אין מוחות בידו. אז לגבי עליה, אין לנו ראייה גמורה, מה הדין בעתיד שאינו נקוב. מדבר על זה בדרך אמונה, בלוחות מדות מפרק א', בציון הלכה עוד קוף למדי. בביאור הלכה שם נראה שדעתו יותר נוטה לחייב. מה הדין? מי שזורע בתוך הבית חייב בפאה? אז גם בדרך אמונה בדף סמך זין עמוד ב' בביאור הלכה נראה שיש בזה ספק בדבר. שיכול להיות שאפילו אם פטור זה רק מדאורייתא, אבל מדרבנן חייב. עוד הוא דן שיש שתי עציצים, אם אפשר להפריש פאה מהעציץ על השני, או שכל אחד יחשב דבר בפני עצמו. יש מקום לחלק בזה בין לעציץ שאינו נקוב לנקוב, שבעציץ נקוב שתי מחוברים לקרקע, אז עכשיו אחד, עציץ שאינו נקוב כל אחד בנפרד, רק מה? שהטעם שגזרו בעציץ נקוב לכאורה, שאינו נקוב לכאורה, זה גזרה, הוא נקוב. אז יכול להיות שאתם נפיח היה הדין אם זה נקוב. שאלתי על זה פעם את הרב ישיב לגבי שמיטה. במקום שדענו לעשות כולה, על פי דברי החזרו איש בעציץ שאינו נקוב בתוך בית, עם עוד כמה סניפים, במקום שלא ודאי ארץ ישראל, אז גם צרפו לזה שמחרו את העציצים לגוי. את הקרקע לא מחרו לגוי, כי אסור למכור קרקע של ארץ ישראל לגוי. לא תכונן, כמו שכתוב אמרה הרצאה, דווקא פרוד א', מחרו את העציצים, וזה העציץ שאינו נקוב. אז שאלתי אותו, שרי, כל עתיד שגזרו בעציץ שאינו נקוב לכאורה, זה גזרה, את הוא עציץ נקוב. אז אם הוא ינקב את העציץ הזה, למטה זה קרקע של יהודים. אז לכאורה בזה שמחרו את העציצים לגוי, זה לא משפיע שום דבר. זאת אומרת, זאת באמת טענה, הכיוון שהיה פה הרבה סניפים להקל גם בלי זה, אז רק לרב חתם מילטה, הוא הוסיף את הנימוק הזה. אז נחזור בלי נדר למשנה שלנו. אומרת המשנה, ורגיל משנה ואברהם בלזר אומר, קרקע בית רובע חייבת בפאה. רבי יהושע אומר, הוא עושה שעתיים. רבי טרפון אומר, שישה על שעה טווחים. רבי יהודה במטרה אומר, כדי לקצור ולשנות והלכה לדבריו. רבי עקיבא אומר, קרקע כלשהו חייבת בפאה ובביקורים. אז כמה שיטות יש לנו כאן? חמש. זה די נדיר שיש במשנה חמש שיטות שונות. רבי בלזר, קרקע שזורעים ברובע הקו. רבי יהושע, קרקע שמצמיחה שעתיים. רבי טרפון, שישה על שעה טווחים. רבי למדרה, כדי לקצור ולשנות, מזמן מדורה פעמיים אלו הקף. רבי עקיבא אומר, קרקע כלשהו חייבת בפאה. הרמב"ם פוסק הלכה, כמו רבי עקיבא. ואף משמעות שהיה כתוב שהלכה כרבי יהודה בן בתירא. אז זה חידוש מאוד גדול, שפוסקים הלכה כרבי עקיבא, אף על פי שכתוב במשנה בפירוש שהלכה כדבריו של רבי יהודה מצרה. אז שואל זה התוספות יום טוב. הוא אומר שהתשובה הזה בגלל שבברייתא בנידה דף ז' ובהפתעת דף ק"ל כתוב שאין לבית דין הלכה על פי המשנה. ואם כך חוזרים לכלל שהלכה כרבי עקיבא מחברו. שיש משנה במסכת יבמות דף מ"ט עמוד א', איזה ממזר? רבי עקיבא אומר, יש ממזר מחייבי לוין. ושמעון התימני אומר רק מחייבי הכריתות. ורבי יהושע אומר רק מחייבי מיתות בית דין. והמשנה אומרת שהלכה כדבריו של שמעון התימני. ושם פוסקים הלכה כמו שמעון התימני. אז יכול להיות ששם זה שונה כי יש. יש עוד סיבות לפסוק כמו שמעון התימני. צריך לעיין מה ההבדל בין זה לזה. יש במשנה בשביעית פרק ט' משנה ה' כתוב הכובש כמו כבשים בחבית אחת רב לזר ברוך דין הראשון שאומר אבל האחרון רב נולן אומר כל שלה מנו מן השדה עבר מנו אנחנו נולן רק את דבריו במשום נולן כל הרק אחד לביור אז אומר הרמב״ם שם שהלכה כמה גמליאל ולא מטעם שאמר כאן הרק את דבריו אלא מטעם שהוא מחמיר אז רואים פה ברמב״ם, שזה שכתוב שהלכה כדבריו, זה לא סיבה לפסוק כך, נגד הכללים. זאת אומרת, מה שכתוב בברייתא בנידה דף ז', ובבא בתרא ק"ל, שאין לדין הלכה מפי משנה, הכוונה שיש מחלוקת, מה שכתוב הלכה כדבריו, זה לא מכריח שכך ההלכה. כל זה חידושים גדולים. ממשיך רבי עקיבא ומרקה ככל שהוא רב בפאה ובביקורים גם כן לכתוב עליה פרוזבון ולקנות עם הנכסים שלה למחריות בקניין אגב בכסף משטר ובחזקה אז נחזור בלי נדר מה שלמדנו היום במשנה מסכת פאה פרק ג' משנה א', מלבנות התבואה שבין הזיתים בית שמיים אומרים פאה מכל אחד ואחד ואת אל אומרים אחד על הכל. מודים שמאור ראשי שורות מעורבים שנותן פאה מאחד על הכל, משנה ב', המרץ זהו שירתי לכם לכם רבי עקיבא ונותן פאה מכל אחד ואחד. בחכמים אומרים באחד על הכל. ומודים החכמים לרבי יעקב וזורע שבט אור הדל, בגימנו קורות שהוא נותן פעה בכל אחד ואחד. שנה הבאה, מחליק מצלם לכם לשוק מוקיים יבשים לגורם, אין פעה להם לעצמם, לא לעצמם, וכן באפנים הם מחרד. המדל נותן להם שואר על מה ששיער, המחליק מאחת יד נותן להם שואר על הכל. שנה ד' האימהות של צלם חייבות פעה ורבי יוסי פותר, מלבינות המסים שבעיניי רק, אבי יוסי אומר פעה בכל אחד ואחד 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 על הכל. שנה ה' אחרי שחלטו נותנים שתי הפעות רזו שתתפו מפעה אחת. שניים שלקחו את האלה מפעה אחת, כך זה עצמו, זה דומות לנפעה לעצמו, נותן פעה לעצמו. הוא חייב לנחה אלה נתוך סדה, הוא נותן פעה מכל אחד ואחד. אמרו את המצב, זה לא שיר בעשה, אבל שיר בעשה, הוא נותן פעה לכל. שנה ואב רב לזר אומר, קעקע בית רוב החייבת בפעה, רבי שאומר, עושה סעתיים, עושה סעתיים. תף אומר ששאל שעת רבות מצאה, אומר, ידי סוף שנות ואחר כדבריו, רבי עקב אומר, קעקעות שהוא רב בפעה, וביקורים לכתוב עליה פרוסבול. זאת מלחסים של מחות בקעס ושתם וחזקה. אז כמה הלכות יש לרב עקב בקעקעות שהוא אחת שרב בפעה, שתיים שרב בביקורים, עוד שקוטים עליה פרוסבול, עוד שקונים בה בקינן. אגב, שאם יש קרקע ובתוכה מטלטלים, אז קונים את המטלטלים בקניין אגב של הקרקע. פרדי הדינים של קניין אגב, מבוארים במשנה, בגמרא, במסכת קידושין דף כ"ו. כן, אומר בדרך אמונה מאיר, איך בקרקע כלשהו אפשר להתחייב בפאה? אז בשביל פאה צריך שיש דבר אחד שקוצרים, ודבר אחד שנשאר. אז אם זה קרקע כלשהו, אז יש שם רק שיבולת אחת. אז אם ככה, איך היא משכחת לה חיוב בכלשהו? אז הוא עונה על זה. מי הוא דווקא בצמח בשיבולת אחת? הוא מנועצו כמה שיבולות. בקצה אחת מהן חייב לשפלה. אם לא הבא אחרי הרי לך הפעד שקצור שיבולת אחת. וקל אם קוצר אחת, אז הוא כבר לא מתחייב. אז צריך להעמיד בשביל להתחייב בקק כלשהו, שיש שיבולת אחת, שצומחים עליה כמה שיבולים. הוא אומר גם בפרק אנסים קטן צדיק, שמה שלמדנו בפרק ראשון של שיעור של פעה זה 1/60, אומר מודדים את זה חוץ מהשיבולת הראשונה. כי השיבולת הראשונה זאת לפני החיוב. ולכן גם את השיבולת הראשונה אי אפשר לעשות פעה, כי עדיין לא חל החיוב. נגיד לי נזר קצת תהילים, אלו שביקשו להתפלל עליהם. מזמור מבית בתהילים, מי שיכול לפתוח להגיד איתנו, מי שלא יכול בעל פה או להקשיב, להגיד יחד, לכוון בשמיעה. פרק 42 בתהילים מזמור מבית. למנצח משכיל לבני קורח, כאייל תערוג על אפיקי מים, כן נפשי תערוג אליך אלוהים, צמאה נפשי לאלוהים לאל חי, מתי אבוא וראה פני אלוהים, הייתה לי דמעתי לחם יומם ולילה, ואמור אליי כל היום היה אלוהיך, אל אזכרה ואשפך עלי נפשי. כי אבור מסך אדדם עד בית אלוהים, בכל רינה ותודה המון חוגג. מה תשתור אחי נפשי ותמי עליי, אוכי לי לאלוהים, כי עוד עודנו ישועות פניו. אלוהי עליי נפשי תשתוכח, על כנס כורחה בארץ ירדן וחרמונים מהר מצער. תאום אל תאום קורא לכל צינוריך, כל משבריך בגליך עליי עברו, יומם יצווה אדוני חסדו, ובלילה שירו עמי תפילה על אל חיי, אומרה לאל סני למה שכחתני, למה קודר אלך בלחץ אויב, ברצח מעצמותיי חרפו לי צורריי, ואומרם אליי כל היום היה אלוהיך, מה תשתוך הכי נפשי ומה תאמי עליי, אוכי לי לאלוהים כי עוד עודנו ישועות פניי ואלוהיי. פרק עין. להמלצח לדוד להזכיר, אלוהים להצילני, אדוני לעזרתי חושה, יבוא שלך פירום מבקשי נפשי, סוגו אחור ויקלמו חפצי רעתי, ישבו עליכם ראשתם, אומרים להכרח, יסיסו יסמכו בך כל מבקשי חביבות ומתגדל אלוהים, אוהבי ישועתך, ואני עני ואביון, אלוהים חושה לי, עזרו מפלתי אתה, אדוני אל תאחר. שיש עוד מצוות ואהבה בכל עניינים, כולם, כל עם ישראל, כדי רצון.